של הגמרא ששמים דינרי. אנחנו ניתחנו אתמול, ניגשו אלה היום כמה והסברתי להם מחדש את כל השיעור. הנה יש עוד כמה חבר'ה שמרגישים שהם לא יושבים טוב על היסודות של אילך לבוא אליי, ואני באותה סבלנות אסביר, רק שזה יהיה מחר ולא היום. בסדר? ושמחה. ובגדול אנחנו עכשיו עוברים לראיות של הגמרא. כן, כשעוברים ללמוד ראיות, במקרה שלנו זה בולט, לא נמצא באף ראיה את המקרה ממש שרב ששת ורב חייא מתוארים כחולקים עליו. נכון? באף מקרה, מכל הראיות שהגמרא מביאה, לא נמצא ההלך. אז ולכן באוטומטית אנחנו נמצאים במסגרת של דימוי מילתא למילתא. דהיינו, כמו שהלך משתקף בדיון שבין, במחלוקת, לא היה שם דיון, רבי חייא ורב ששת, גם המקרה הזה יהיה הלך. גם המקרה הזה יהיה הלך, מה שכל הזמן אומר שהלימוד כאן כל הזמן עוסק בשאלות של הגדרת הלך. כפי שכבר ראינו אתמול, זה תמיד ייגע בשאלה הראשונית של מה, איך תיארנו את הלך הראשוני. כן, אתמול ראינו את זה במחלוקת בין הרש"י ואור זרוע לבין האיתור, נכון? נחזור על זה היום עוד פעם. כל הזמן בעצם אנחנו מבררים איזה שהם ראיות שהן דורשות קצת דמיון. אני צריך כוח מדמה כדי להחליט שסלין דינרין זה הילך, כדי להחליט שכפירה במטלטלין וטלטלין זה הילך, אני צריך איזה דמיון, כדי לחשוב שפקדון זה הילך, אני צריך פחות דמיון, אבל צריך בכל זאת לבחון את זה. ולכן השאלה מה זה הילך כל הזמן ילך וימשיך ללוות אותנו מצד אחד. מצד שני, הראיות גם בודקות באיזשהו מקום שאלה שפתחתי בה את הלימוד. האם אפשר, הראיות כולם מובאות ממקורות תנאים. האם הם באיזשהו מקום שופכות אור על השאלה של העמדה התנאית בנוגע להלך. כלומר, אם רבחיה, אותה שאלה שליפתה אותנו יותר מדי אולי בשבוע שעבר. מה יש לרבחיה שפתאום הוא מדבר על הלך, כן? האם התנאים דיברו או לא דיברו? וזה גם שופך אור לא דבר. כמעט בכיוון ההפוך, לא לחזור לתנאים, אלא לחזור לבעלי הסוגיה. האם אנחנו יכולים ללמוד מהראיות את נטיית הלב של הסוגיה? האם לבעלי הסוגיה יש עמדה שיכולה ללמוד אותנו שיש להם הזדהות נפשית עם יותר עם אחת מהראיות? איזה עמדה נראית יותר דומיננטית ביניהם? הששת, רבי חייא? בוא נראה, בוא נתחיל ללמוד. בסדר, אתם רוצים לקרוא, מביאה הגמרא הראיה הראשונה, מי טבעי. בוא נראה, מה ראיה, בבקשה, סלעים. כן, מה כמובן המקרה?
שכאילו השאר, נחתת השאר, סלם על דינרים.
כן, כתוב שטר שבא, כתוב עליו סלעים. שטר שני שכתוב בו דינרים, כן? ומה חסר? הדבר הכי בסיסי בכל שטר, בכל צ'ק, מה חסר? כן, אני מניח שהיה לכם ימי חייכם, שההורים שלכם נתנו לכם צ'ק פתוח, ומה הם היו מבועלים נורא? שתאבדו אותו, כי אז מה יכתוב המוצא, הגנב?
צ'קים מחיר, אבל בלי השם.
לא, זה מילא, אבל כשהיום אני נותן לילדים שלי שולחים לקניות, קח את הכרטיס האשראי שלי. ולא מעניין אף אחד שהוא, זה לא אני וזה הוא. כן, נכון? הורים שלכם דרך כרטיס אשראי? כן. בסדר, גם עכשיו אל תאבד את הכרטיס האשראי, כי אז רוקנת לי את החשבון בנק. אבל כשהייתי ילד, הכרטיסי אשראי היו פחות נפוצים, אז היית הולך לקנות נעליים, אבל אף אחד לא יודע כמה נעליים עולות. אז ההורים שלך היו חותמים על צ'ק, נותנים לך צ'ק, בלי לכתוב את הסכום, כך. עכשיו, מה יכול לעשות זה שימצא את הצ'ק? לכתוב מיליון, טוב, מיליון שקל הוא לא יכתוב, כי אין איזה כיסוי, הוא יכתוב 10,000 שקל, לא יודע, משהו. כלומר, כתוב צ'ק בלי סכום. זה דבר מטורף, אבל זה המקרה. עכשיו, יש ויכוח, מה ויכוח? מלווה אומר.
אומר לך, אני אשלה ואומר שלוש. השם
בן עזר אומר, לכל עוד הנצרה, חנה היא שבה. רב שם בן עזר אומר דבר פשוט. מה הדבר הפשוט שהוא אומר?
מה
הנצרה? זה מודה מקצת, הוא תובע 5 והוא אומר 3. תשמעו, והם פשוטים, נכון? לא מחדש כלום. מי בא לחידוש פה?
רבי עקיבא, חנה רבי עקיבא. אומר, אין על כנשא
בדף הזה. רבי עקיבא, רק הערה ממש קצרה, בראשונים פה הם העירו, אני לא בכלל לא רוצה להיכנס לזה. האם הרבי עקיבא הזה מסתנחן עם רבי עקיבא במקומות אחרים בגלל בעיית הקרקעות? כי רבי עקיבא הוא לא בטוח שהוא סובר כפירת שיבוד קרקעות, אז לכן יש גרסו רבי יעקב. יעקב ועקיבא הרי כדוע זה גלגולי נשמה, הם מתחלפים אחד בשני, זה אתם יודעים? זה אותם אותיות, יעקב ועקיבא.
יעקב
וינו,
יש את זה.
מה?
יש את זה יעקב וינו.
כן, כן, בקיצור, זה דבר ידוע, רוב הראשונים חושבים שזה רבי עקיבא. בסדר, אז רבי עקיבא אומר, אינו אלא כמשיב אבדה או פטור, אנחנו כבר פגשנו את משיב אבדה, יכולתם גם לראות את זה בצורה גלויה בראשונים פה. מה רבי עקיבא נותן? למדנו פה, זה, אני זוכר כמה זה היה לכם קשה גם, את סוגיית משיב עבדה. אין שבועת מודה במקצת במשיב עבדה. זוכרים את זה? משנה בשבועות, פרק 60, משנה א'. כן, בשעתו ראינו מחלוקת אדירה בין רשי לבין תוספות, מה הרקע? מה רשי אמר? משנה בגיטין, המוצא מציע לא יש באמת תיקון העולם, זה הכוונה משיב עבדה. מה תוספות אמרו לאורך כל הדרך? מיגו, גם בסוגייתנו אותה מחלוקת. מה רשי אומר פה על התאר? אינו אלא כמשיב עבדה. מה רשי אומר? מדאב אלי למימר? אם הוא היה אומר שתיים, זה היה מתקבל? רשי פה מכניס, זה גורם שגם ראינו אתמול. למרות שהגמרא בהמשך תגיד שטר מסיו, כאינמי, אז מה נראה לך שעד עכשיו אף אחד לא חשב על הרעיון הזה? מה רשי עושה כאן? משתמש בשטר מסיו כבר בהתחלה. כן? אז מה הגמרא בהמשך עושה? אז מי שלמד את הסוגיה יודע שהגמרא כאן לדעת רשי משתמשת בשטר מסיו בצורה יותר חיוורת מאשר שהיא תשתמש בו בהמשך. בהמשך היא תהפוך אותו לדומיננטית. כאן היא כבר דעת רשי נשענת עליו ברמה של שהוא ידעו שהוא קיים. מה זה בעצם אומר? שאם אדם היה אומר שניים היה יוצא טוב, ולכן השלישי נחשב, הוא נחשב לגביו מה? משיב עבדה. כן, והשטר מסיור. דקיימן זה לא פרש. כן, רשי אומר, הדבר הכי סביר שאתה צ'ק בלי סכום וכתוב סלעים, אז די מסתבר שמיעוט רבים שניים, זה הגיוני שזה שניים. זה לא מוכרר, הגיוני שזה שתיים. לכן אדם שטוען שתיים, הוא אדם שעובר יפה מסך. ולכן מה? הלכך לא הוצרח. איפה
יש לי? שם שתיים. כי הוא נאמר שלוש, נשאר על דעה, רק פשוט נשאר על דעה, ואנשו עוד, אתה נאמר אותי את המציאה, ושבוע על דעה.
כן, מה שהיא אומר, אז לכן יוצא שעל השלישי אתה נחשב משיב עבדה, ולכן כדי לעודד אנשים, מה לעשות? להחזיר. בואו נתרגם את זה לימינו. נפתה את האדם הזה להגיד שניים, כי הוא יצא יפה, נכון? ולכן כדי לעזור לו להתגבר על הפיתוי ולומר את האמת, אז מה אני עושה? אני אומר לו, אתה לא תשבע, ואז הוא יגיד את האמת. שימו לב שמשיב עבדה עובד לפי הרשי הזה, הפוך מהמודה במקצת הקלאסי. איך מודה במקצת עובד? אני מתחיל לחשוד בו שאולי זה היה חמש, ושאין לו, ולכן הוא אומר שלוש. אז מה אני עושה? אני משביע אותו כדי לחכוח אותו, מה לעשות? להגיד חמש. כאן, היות ויש שטר שכתוב בו סלעים דינרים, ושתיים זה הפירוש הפשוט, אז אני אומר, הדבר הטבעי, המגנט, היה מושך אותו, מה להגיד? שניים. כדי לעודד אותו להגיד את האמת, אז אני פותר אותו משבועה, כאילו פה השבועה מפריעה. כלומר, השבועה עוזרת אם אתה עושה משוך אותו כלפי מעלה. אם אתה רוצה לעזור לו ללכת כלפי, השבועה עוזרת שאני חושב שהוא מתחת לרף. זה יעזור לו לחזור לרף. אם אני חושב שהשבועה תפריע לו לעלות, אז אני לא אשביע. וזה רשי. מה לעומת זאת ברור בתוספותים כאן, אחד אחרי השני? שאיך תוספות הבינו את משיב עבדה פה? כמיגו, גם כן. זה עולה בבירור, התוספות הראשון, תלך לעמוד א'. שמע מינה דה אלך פטור, מה שואלים תוספות? ואם תאמר... תוספות פה ישר זורקים מיגו. מה הבעיה? אם אדם אמר שלוש, שיפטר במיגו של... של שתיים. אז מי יכול לחלוק על זה? כלומר, איך בשום מן אלעזר יכול לחלוק על דבר כזה? מה הם אומרים? ויש לומר?
יש לומר, זה כיוון הלך פטור, אין ימה שתיים. כופר הכל, אין המייז, אין המייז.
כן, מה תוספות בעצם עושים? לוקחים את רבא שלפני מאמרת תורה ומפילים אותו בדיוק על המקרה שלנו. שמה היא הטענה היסודית של תוספות? שהיות והילך, טוב אני קצת הקדמתי את המאוחר, אבל היות והילך נחשב לדעתם כופר בכל, יוצא שכשאדם הוא טוען שלוש, ואני רוצה להגיד, יש לך מיגו שיכולת לטוען שניים, זה כמו מיגו ממודה במקצת לכופר הכל. כי אם הוא היה טוען שניים, הוא היה כופר הכל. אז זה מיגו, זה עזר. רבא כבר לימד אותנו את זה. אולם שאלו אותי מאוד יפה פה, יהודה וניסן ושימון, האם יש פה את ההעזה לפי רשי, לפי הראשונים, שהוא יודע את האמת, לכאורה לא. אני לא יודע, שאלה טובה, עוד אין לי תשובה. אני לא יודע אם יהיה לי תשובה, אבל בגדול, התוספות לוקחים את המבנה של רבא, ופשוט מפילים אותו על המקרה שלנו. אם כך, מי דורש הסבר רבי עקיבא? איך יש פה לרבי עקיבא מודה מקצת? איך יש לו מיגו? אז מה התשובה? בגלל שמסייע להשטרה. שימו לב, המסייע להשטרה לרשי מאמר, זה הופך אותך לאדם שטבעית היה אומר שניים, אז אני יודע, מבין שהשבועה תמנע ממך מה לעשות? מלומר את האמת, אז אני לא משביע. לפי תוספות המסייע להשטר, המעיף את העזה, ולכן עכשיו מה יש לך? מיגו. בסדר? ושניהם עובדים במסייע להשטר, כדי להסביר את רבי עקיבא, רק ששניהם משתמשים בו בצורה שונה. לדעת רש"י זה הופך אותך למוצא מציאה, ולדעת רבי תוספות זה יוצר לך מיגו, זה מסלק את העזה. אין העזה לומר שניים, למרות ששניים, אם הלך פטור, שניים נחשב כופר הכל, למה אין העזה? כי השטר עוזר לך. בסדר, שניהם עובדים עם אותו גורם, אבל לשיטתם עובדים עם אותה מחלוקת. בסדר, בואו נתקדם בגמרא. מה הדיוק הגמרא? קטן עם מי את?
אין, נראה, יש שם לזה, אומר,
הוא עוד נמצא תעני
שבא.
כמה נמשל,
שלוש,
השיים
פטור.
כן. תקרא.
השיים דמות
ידי
הלכו. שאני לא הלך פטור.
כן, עד כאן הראיה של הגמרא, בוא נעשה להבין אותו. כן, הגמרא טוענת ש... מקרה של שטר נחשב הילך. כמו הגמרא טוענת ככה, כשאתה שלוש, לטענת הגמרא שלוש נחשב משיב הבדה. למה? אז ראינו פה שני הסברים. רש"י אומר, מה הסבר רש"י? כי שתיים מסייע לשטרה, ולכן השלישי אתה משיב אותו. לפי תוספות, למה זה עכשיו משיב עבדה? סיוע השטר לשניים מסלק את העזה ויוצר מיגו. בסדר? זה ראינו. שתיים לעומת זאת, הגמרא רוצה לדייק שלכולי עלמא אתה פטור. השאלה היא, למה בשתיים אתה פטור? אז הצעה ראשונה של הגמרא, שבשתיים הגמרא רוצה לטעון פטור. למה אתה פטור? ההצעה הראשונה, כי אתה הילך. כך אומרת הגמרא, אני קורא את הלשון. והשטר דקמודי בהילך הוא, שם מנה הילך פטור. למה השטר הוא הילך? אז כאן אנחנו ראינו כבר אתמול מחלוקת ראשונים, אבל פשוט נחזור עליה. למה השטר הוא הילך? אז ראינו כאן מחלוקת בין רש"י ואור זרוע, שמה פה עושים? שזה אותו רש"י כמו המסייע להשטרה. רש"י הוא טוען כי לשטר מה יש? מה יש לשטר? שיעבוד נכסים. כותב את זה פה רש"י מפורש. רש"י אומר, וכל משמעות השטר הילך הוא שהרי הקרקעות משועבדים על כך. אותו תופעה, בגמרא בהמשך כתוב אי נמי פירת שיעבוד קרקעות, ורש"י אומר, הגורם הזה שיחק גם קודם. לדעת רש"י זה בגלל השיעבוד, לכן שטר הוא הילך. אני רוצה להזכיר את דברי אור זרוע. אור זרוע אמר, לא רק אני יכול לגבות מקרקעות, אלא שיעבוד נחשב כאילו קניתי קרקע ממך ונתתי לך אותו. אז לכן זה ההילך הקלאסי. זה כמו שהרש"י אומר, המעות שלי אצלך, הקרקע שלי אצלך. זו דעת רש"י. ולפי האיתור, שאיך שהוא הוסבר אתמול, שמשווה משכון שלא קנית אותו לשטר, כי השטר הוא מכשיר גבייה שלא ניתן לטעון נגדו פרוע. רק אמן, האדם ששולף שטר, אי אפשר לומר לאדם, אי אפשר לומר אפילו פרוע כנגדו, אתה יכול לגבות באמצעותו, ולכן אומנם עוד לא גבית, אבל מבחינתנו המקרה הזה סגור, אין מה לדבר עליו. כן? נימוק שאולי דומה מאוד לאיתור, הוא לא בהכרח אותו דבר, מופיע ברמב״ם. רמב״ם כשהוא מתאר את המקרה שלנו, למה פטורים בשבועה בשניים בסלעים דינרים, אז הרמב״ם כותב שכלל עיקרון שאדם נחשב מודה רק אם הוא מודה בדבר שהוא היה יכול לכפור בו. אם אדם מודה בדבר שאי אפשר לכפור בו, זה לא נקרא להודות. והוא מביא את המקרה של שניים. אמנם הרמב״ם לא כותב בפירוש את המילה הילך, לכן יש שפיקפקו, אולי זה לא הילך. הרשב"א בסוגייתנו כותב בפורש שכך הרמב״ם מפרש את הביטוי הילך. לומר ששטר הוא הילך, הכוונה שהיות והשטר אי אפשר לעמוד נגדו ולהכחיש אותו, כי יש לי פה הוכחה ברורה שהייתה הלוואה, אז אני לא זקוק להודעה שלך, אז מילא אני כאילו סוגר את החלק ההוא של המקרה, אני לא מתייחס להודעה, אני מתחיל במקום שאין שטר, ושם אתה לא מודה בכלום, שם אתה כופר בכל. כן, זה שלושה הסברים למה שטר נחשב הילך. בוא כבר נאמר מה נפקמינה בין ההסברים האלה. מי שהספיק לעיין ברמב"ן וברשב"א, היה רואה שהנפקמינה שהם ייצרו בין ההסברים האלה זה שטר שנקרא כתב ידו, או בלשון הרמב"ן זה חותם ידו. מה התכונה של שטר שהוא כתב ידו? זה שטר שלא חתומים עליו ידים, אלא הלווה בעצמו חתם. הוא חתם, אני מאשר שלוויתי 150 שקל ממישהו. עכשיו, מה יקרה בשטר שהוא כתב ידו שיבוא מלווה, יתבע 100, יוציא כתב ידו על 50, יגיד 50, יש לי כתב ידו ועוד 50 הלוויתי לך, והוא יודע רק בכתב ידו. האם גם על זה תאמר תלנת הסוגיה, שכמו שבשטר אני אומר ששטר הוא הלך, גם כתב ידו הלך. עכשיו, מה התכונה של כתב ידו? כתב ידו אי אפשר לטעון נגדו לאדם, כלומר, אי אפשר להכחיש אותו. מצד שני, הוא לא גובה ממשועבדים. למה הוא לא גובה ממשועבדים? כי זה ביני לבינך. זה כמו מיל ועל פה. טוען הרמב"ן, הרשב"א, הוסיף את הרמב"ם, שהמעמד של כתב ידו, אם הוא יחשב הלך, תלוי בהסברים. אם אני הולך על הסבר רש"י, אז למה אני זקוק כדי להפוך שטר להלך? למה אני זקוק? לשיעבוד. אין לו שיעבוד, הוא לא הלך. לעומת זאת, אם אני עובד עם ההסבר של הרמב"ם, כך כותב הרשב"א במפורש, שההסבר הוא הודעה רק בדבר שאפשר לכפור בו. האם אפשר לכפור בכתב ידו? לא. לא, אז ממילא זה עדיין יחשב הלך. יש לנו פה שלושה הסברים למה שטר נחשב הלך. יש לנו נפקמינה, זה נפקמינה בין ההסברים. חשיבות הנפקמינה אני אסביר, עוד יש השבוע בשמק של למדנות. הנפקמינה הוא לא כי המקרה הזה הולך לקרות לכם אחר בבוקר ואתם רוצים לדעת מה לעשות. החשיבות של הנפקמינה הוא לא ללמוד הלך למעשה, הוא ללמד אותנו שיש הבדל אמיתי בין ההסברים. תפקיד של נפקמינה הוא להעניק ממשות שהם באמת לא אומרים אותו דבר. כשאני מוצא מקרה של דעה אחת יוצא כך ודעה שנייה יוצא אחרת, זה מלמד אותי שאכן יש הבדל אמיתי בין ההסברים, זה לא כוסות רוח. כלומר, כשאני מגלה שבכתב ידו יש דעות שהוא כן הלך, דעות שהוא לא הלך, זה אומר שיש פה באמת מחלוקת אמיתית מה הופך שטר להלך. מה שכבר עשינו אתמול, ואני לא אעריך בזה יותר מדי, אלא תגידו שאתם רוצים שאני אחזור על זה, או אתמול קישרנו בין ההסברים האלו לבין השאלה של מה ההגדרה היסודית של הלך. שכן, הסבר רש"י הוא הכרחי לתפיסת רש"י בהסבר היסוד של הלך. כי לפי רש"י היסוד של הלך, מה משמעו? שמראש אתה לא היית אמור לתבוע את הדבר הזה. היות וכבר הקרקע אצלך, אז מה אתה תובע? בסדר, אתה רוצה אני אביא לך. בסדר, הם חבר'ה עזרו לי להגיע להגדרה הבאה. חפץ שהוא שלך, שהוא אצל השני, אתה יכול לבקש אותו, אתה לא צריך לתבוע אותו. תבקש, הוא יגיד בבקשה, הוא יביא לך אותו. מתי אתה תתבע? אתה תתבע שהוא כבר לא, או שהוא מסרב להביא לך, או, כלומר, יש נעילות שיוצרות תביעה. זה לא, אתה לא צריך לתבוע. אני אומר לך, תעביר לי בבקשה את המלח בארוחה, את הקנקן מים. מה, אני תובע ממך את הקנקן מים? אני מבקש, ומביאים לי. כלומר, בקשות הם לא עילה לתביעה. אתה תבקש. השיטת רש"י קשורה לרש"י לשיטתו. לעומת זאת, הרמב"ם אני לא יודע, אני אומר לכם בכנות, אבל האיתור שראינו אתמול הוא יותר נאמן לתפיסה האחרת של אילך, שאילך לא מחייבת בפירוש שזה רק דבר שאפשר לבקש, אלא אילך אומר שיות אפשר לסגור את הסיפור הזה, אז גם אם הייתה אילה לתביעה, אנחנו מבחינתנו מפרידים בינו לבין השאר. בסדר, זה מובן? מובן פה הקשרים בין הדברים? והגמרא טוענת שבשניים אני אהיה פטור, משום ששתיים הוא הלך, זה ההסבר היחיד לפטור בשניים, ולכן מכאן הוכחה שהלך פטור משבוע. בסדר, זה ברור? כן או לא? כן. כן או לא? כן. מה הגמרא דוחה? פה יש לנו עכשיו הפתעה מדהימה בתוספות. מה הגמרא דוחה?
בואו, לא אומרים לך שתיים חייב. אז אני שלוש, עבוקי נדל קיבל, דנר מישהו בבידחי פטור. משמע נמוד שאתה לך אבי חייב.
כן, מה הגמרא מציעה כאן? לא נכון, יכול להיות, לא למה אם הלכה שתיים, באמת מה הדין? חייב. ככה הגמרא מציעה. למה שתיים חייב? כי הלך חייב. ועדיין אומרת הגמרא, ואי דקטני שלוש, אז למה דיברת על שלוש, תדבר על שתיים, והפוקה מדרבי עקיבא, דאמר משיע ודאווה ופטור. אני צריך ללמד שלא אומרים את דברי רבי עקיבא. עכשיו פה גם רש"י וגם תוספות תמימי דעים שבשלב הזה הגמרא חושבת שלפי רבי עקיבא מה יהיה הדין בשתיים? שתהיה חייב. למה תהיה חייב בשתיים? כי אתה לא משיב אבדה. למה אתה לא משיב אבדה לרש"י? שהשטר משמע שתיים. אתה יודע מה שהשטר אומר, אין פה עידוד אנשים לומר יותר ממה שהיה אפשר להוציא מהם בכוח. ולדעת תוספות, למה בשתיים אתה תהיה חייב? כי אין לך מיגו, מה, איזה מיגו יהיה לך בשתיים? מה תגיד? אני מודה בשתיים. עכשיו, מה יכולת להגיד אחרת, כן? אז גם רש"י וגם תוספות תמימי דעים שבשתיים אתה תהיה חייב כי אתה לא נחשב משיב אבדה, ועדיין רבי עקיבא פותר בשלוש כי בשלוש אתה כן משיב אבדה. אלא מה? בעוד שברש"י הדברים עדיין מובנים, בתוספות פה יש פצצת אטום. ממש רעידת אדמה למדנית במיגו. ואני אסביר. כי רש"י עובד עם משיב אבדה של... של... כבר מחקתי. כן, רש"י עובד עם משיב אבדה של תיקון העולם. אז מה אני יכול להגיד ככה? בשתיים אתה חייב. בשלוש אתה עדיין אדם שהיה יכול בקלות להגיד שתיים. איך נעודד אותך... לומר את השלוש, שם האמת, שאני נגיד לך, אין שבועות. זה מובן לגמרי, אבל לפי תוספות יוצא פה דבר פלאי, הם אומרים אותו במפורש. למה השלוש פתור? כי הוא, למה הוא משיב אבדה? כי הוא היה יכול לטעון בביגו, הוא היה טוען שתיים, מה היה קורה לו? הוא היה חייב, ותוספות יוצא פה פלא עצום בדיני מיגו. האדם שטוען שלוש פתור משבועה בביגו שהוא היה יכול לטעון שתיים, ולראות שהוא היה טוען שתיים, מה הוא היה קורה לו? היה חייב!
אבל הרב,
אני בעצם, יש לי מיגו מטענת חיוב וטענת חיוב שפותרת אותי. אתה עושה את זה במפורש, אני קורא. לעולם שתיים חייב. ואף על גב, שתיים חייב, חשיב לרבי עקיבא משיב אבדה, בלשון תוספות הכוונה, יש פה מיגו, כי מה מיגו? וכשאמר שתיים, נראה יותר נאמן לפי שהשטר מסייעו. במילים אחרות, איזה מהפכה יש פה בדברי... תוספות.
אבל בכלים של
מיגו
זה תופס.
אז בוא נראה, אבל זה מחייב הבנה מסוימת של מיגו. או אם דיברתי איתכם קודם, הכתב ידוע עכשיו מחקתי. נפקא מינה, שאתם תרצו ביום אחד, לא שאברהם יעבוד פה בישיבה, בסדר? אברהם, תלמדו תורה, תרצו ללמוד לעצמכם, להבין את מיגו. תזכרו ברב רעיון שאתם פה שיעור כללי על מיגו, וסיפר לכם חקירות במיגו. אז זה למשל נפקא מינה מדהימה למה שהרב רעיון דיבר. כי בוא נבין איזה פצצה יש פה במיגו בתוספות הזה. טענת שלוש היא נפטרת במיגו, שמה יכולתי לטעון?
שתיים.
שבה אני
חייב.
אני חייב. למה? אז מה המיגו? עדיף להגיד שתיים. אז מה התשובה? כי שתיים היא יותר אסתטי. מה האסתטיקה היותר טובה בשתיים? למה זה יותר אסתטי? נראה נאמן. מה בעצם עולה מדברי התוספות? שהמיגו לא הולך בהכרח מחייב ופטור, ואז תן לי את הפטור של הטענה היותר טובה גם לטענה הפחות טובה, אלא המיגו הולך על אסתטיקה של טענות. טענה שאסתטית הייתה יותר יפה, היא טענה שעצם העובדה שלא טענתי אותה מלמדת משהו, למרות שהיא טענה שמפסידה. זה מה שהם טוענים פה. אני אסביר. אם הייתי, הרב רעיון היה חקירה במיגו, האם מיגו זה כוח טענה? זוכר את זה?
לא הייתי בשיעור הזה.
אוקיי, הרב רעיון כשהוא דיבר על מיגו, הוא דיבר על מיגו כבירור או ככוח טענה? האמת היא עדיף לכתוב את בירור מעל כוח טענה. מה הבירור אומר? הבירור אומר, אני הולך להוכיח לך שמה שאני אומר נכון. למה הוא נכון? כי אם אני רציתי לתכנן, כבר הייתי מתכנן מה? אחרת. סימן שמה שאמרתי נכון. כוח טענה, הרב רעיון הסביר, זה משהו שונה. כוח טענה אומר שאני בודק בטוען וניתן לא רק את מה שאמרת בפועל, אני בודק את יחסי הכוחות בין הטוענים. וכשאני בודק את יחסי הכוחות בין הטוענים, אני לא רק בודק מה אמרת, אני גם בודק מה יכולת להגיד, או במילים אחרות, שאני שואל את עצמי אם להתחיל עם מישהו, או בסופו של דבר, למי אני נותן יותר כוח, אני לא רק בודק מאיזה נשק הוא יורה, אני גם בודק מה יש לו במחסנים שלו. בגדול הכוח טענה אומר שהטענה האלטרנטיבית נותנת כוח לטענה החלשה יותר. עכשיו כוח טענה לא יכול להיאמר בכלל ב, ב, בתוספות הזה. זה פשוט מופרך לגמרי. כי אם הטענה של 2 הייתה מפסידה, איך היא יכולה לתת יותר כוח לטענה של 3? לכן התוספות הזה הוא האבא של המייצגים של איזה רעיון. האבא של הרעיון שמיגו הוא בירור, ועולה מפה דבר מדהים.
אתה יכול לעשות שנייה על הבירור?
אני אסביר לדוגמה הזאת. מה בעצם השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כשאחד תובע 5 והשני אומר 3? אני בעצם מתלבט האם האדם הזה הוא משתמט או לא, האם האדם הזה אומר את הדברים כי הם אמיתיים, או האדם הזה אומר את הדברים האלה כי הוא סבון ותחמן. בעצם מה שאני שואל את עצמי, נכון? אני רוצה לדעת את התשובה לשאלה הזאת. עכשיו אני, כשאני רואה בן אדם שתובע 5 ושני אומר 3, הוא חשוד בעיניי בהשתמות. עכשיו אני אומר לו, אבל תשמע, היות ויש פה שטר שכתוב בו 2, אם האדם הזה היה בתנועת השתמות, לאיזה השתמות כבר הוא היה רץ? הוא היה רץ ל-2. למה הוא היה רץ ל-2? מסיבה מאוד פשוטה.
כי
זה נראה יותר טוב, כי הפשטות של השטר הוא כמו שהוא אומר. ואז האדם הזה היה נתפס בעיני הבריות, אדם נאמן, זה היה לו מאוד נחמד בתדמית הציבורית, למרות שגם אז מה היינו עושים לו? עדיין היינו משביעים אותו. למה היינו משביעים אותו? כי תבעו ממנו 5 והוא אמר 2. לכן עצם העובדה שהוא לא בחר ללכת ל-2 אלא הוא בחר ללכת ל-3, שהיא טענה בעייתית מאוד, היא גם פחות מה-5 וגם יותר מהפשטות של השטר. אז אם הוא בחר שזה רק הסבר אחד, מה הסבר? כנראה שזו האמת. איזה משיגנו טובים ממנו 5 והוא אומר טענה שהיא לא השטר ולא התביעה, אז למה הוא אומר אותה? התשובה של למה הוא אומר אותה, כי כנראה זה נכון, הוא לא, הייתי אומר ככה, אם הוא היה הולך לעורך דין, עורך דין עליי אומר לו, אל תגיד אף פעם 3, מה תגיד? תגיד 2. אז אם הוא בכל זאת אמר 3, כנראה שלא היה לו עורך דין, כנראה שזה מה אומר 3.
זה האמת.
כי זה האמת, במילים אחרות, המיגו לטענת התוספות, יש פה הנחה אחת, אבל המיגו לטענת התוספות, אתה יכול לייצר מיגו בטענה אלטרנטיבית שלא היית טוען אותה, היית גם מפסיד, היית נשבע. שזה רק בהנחה אחת, שהפסיכולוגיה האנושית אומרת, שמה בן אדם היה מעדיף? להיראות נאמן ולהישבע, הוא היה מעדיף אותו מאשר להיראות לא נאמן, ולא להישבע. זאת ההנחה. שמי מערער על ההנחה הזאת בהמשך? הגמרא בעצמה. מה הגמרא טוענת בהמשך? שאולי יש פה ערומי כמערי. מה בעצם הגמרא אומרת? החידוש התורה במיגו, שרוב המיגויים שקיימים בש"ס הם, שאני טוען טענה שהייתי אמור בטענה הזאת להפסיד. עכשיו אני אומר חיות ויכולתי לטעון טענה אחרת שבה הייתי מנצח, אז אני מנצח גם בטענה שבפועל אמרתי. פה יש מיגו מדהים שאני רוצה להיפטר משבוע, ואני אומר לך תפתור אותי משבוע, כי יש לו מיגו שיכולתי לטעון טענת 2, ואני הייתי לטעון טענת 2, האם הייתי חייב שבוע? אז יוצא טענה מדהימה, 3 לולי המיגו חייב שבוע, 2 חייב שבוע. עכשיו ה3 ייפטר משבוע כי יש לו מיגו שאני יכול להגיד 2, שהוא אומר 2, הוא גם היה נשבע. תמיד, זה מיגו מוזר, חבל הזמן. כלומר, זה מיגו שהוא, את זה מעיף לפח השפע. קודם כל, זה בכלל לא פתוח. הדבר הזה, מראש זה הדבר יותר טבעי, להגיד שהוא בירור. אבל עדיין, זה פלא לומר שיש לי מיגו שיכולתי לטעון טענה שגם היא הייתה מפסידה. איזה מין מיגו זה? זה מהפסד להפסד, אתה לוזר אחד גדול, ואחר מכך אתה חייב להישבע. כן, יודע.
למה צריך את ההסבר? גם אם אני נשבע, אני צריך לשלם פחות, אז אולי אני כאילו לטעון, הנה, הייתי משלם פחות, הייתי
נשמע,
בסדר, אבל כאילו,
אבל אני אנסה לפתור אותך עכשיו משבוע. כלומר, אתה אמרת 3, אני אומר, אתה לא תשבע, למה אתה לא תשבע? הרי עדיין אתה מודה מקצת. מה התשובה? יכולתי להגיד 2, אבל אם היית אומר 2, היית נשבע? כן, אז למה שזה יפתור אותך? אז מה התשובה? כי תוספות בעצם מניחים, ההנחה היא שלו האדם הזה לא היה מנסה להגיד את האמת, אלא היה מנסה להשתמט, הוא היה מנסה מה לעשות? להתחכם, מנסה לתכנן, הוא היה בוחר ב-2. ויום אחד יעלה יותר, אתה יודע מה, הוא משתמות, הוא יביא את 3. הוא היה בוחר ב-2. עצם העובדה שהוא בחר בטענה שנראית פחות נאמנת, פחות אסתטית, מבררת, היא כאילו מוכיחה לנו שאיזה מין אדם עומד לפנינו, איש אמת שרק אומר את הדברים איך שהם נראים, אפילו איך שהם יהיו באמת, בלי להתחשב בדעת הקהל. הגמרא בהמשך בעצם התעלה תחייה לזה, כי הגמרא אומרת הפוך, אולי הוא ירומי כמערים, כי מה האדם הזה יודע? אם הוא היה טוען שתיים, מה היה קורה לו? בדיוק, השאלה הגדולה שכל הזמן דיברנו עליה. אם הוא היה טוען שתיים, הוא יודע שהוא היה נשבע, מה בעצם האדם הזה אומר? אני מעדיף לשלם קצת יותר כדי להיפטר. הוא כאילו אומר, אני אבחר להיות משיבה ועדה כדי להיפטר משבועה, ולכן עד שאתה אומר לי שהאדם הזה היה עדיף לו להגיד שתיים, עדיף לו להגיד שלוש, כי עדיף לו שיהיה לו מיגו, עדיף לו להיות משיבה ועדה, ולכן הגמרא מפילה את זה. זו של דבר, הגמרא בהמשך מפילה, השאלה היא מה קורה בשלב הזה. אז הראש, אם מישהו עד התוספות ראש, התוספות ראש אומר גם פה, הגמרא יכלה כבר פה לשאול את ההמשך. והראש כאילו אומר, אל תיקחו ברצינות את התוספות הזה. באמת, אל תיקחו אותו ברצינות. הפשטות שמיגו זה מטענת חיוב לטענת פטור, לא מטענת חיוב לחיוב, כן? התוספות בעצם לוקחים שתי טענות חיוב, ואחד יוצר מיגו לשני, ואז הוא פותר את הטענה הפחות טובה. כאילו יוצא פה הפוך על הפוך.
עדיין יש יתרון לטענה של השלוש, בגלל
שהוא משלם
יותר כסף.
אתה אומר עדיין, הוא משיב אבדה, זה מה שאתה אומר, נכון? האמת היא שלרשי זה חלק. לא, כן.
הוא משלם יותר כסף, זה טענה יותר טובה, כאילו.
ולכן מה זה מוכיח? שכנראה היא אמת, יפה, ולכן הוא משיב אבדה. אני רק אומר שלפי רשי, הוא לא זקוק לחשבונות אמיגו. כאילו יש פה לרשי יתרון עצום. ומי שלמד את הרמב״ם גם ראה שהרמב״ם כותב במפורש כמו רשי. בסוגיה כאן הרבה יותר פשוט להגיד כמו רשי. אתה לא נזקק לכל הלוליונות מיגו הזאת. אתה פשוט אומר דבר מאוד פשוט. הוא היה טוען שתיים, היה מתקבל יפה? כן, סלין דינרים, שתיים היה מתקבל יפה. אז הוא זרק עוד אחד. אם אתה תתעקש להשביע, אין לו שום מוטיבציה מה לעשות. אין לו שום מוטיבציה להגיד שלוש. בשביל מה לא? הוא יכול להגיד שתיים ולצאת מהסיפור הזה. ברגע שאני אגיד לו שאתה לא אומר שכל מה שמעבר לשטר, אני אומר לו, אתה תקבל חסינות, כן, אתה כמו עד מדינה, אתה לא נשבע, כן? זה כמו עסקת טיעון כזאת. נוריד לך בעונש, יש לו מוטיבציה להגיד את האמת. יש לו מוטיבציה לעלות, ויש לנו עניין לעזור לאנשים לעלות. ולדעת רשי והרמב״ם זה משוחרר לגמרי משיקולי מיגו. לתוספות יוצא פה שלב מאוד מאוד מדהים בגמרא, שאתה יכול לייצר מיגו מטענה שאילו היית טוען אתה גם היית חייב. בסדר? זה ברור ההתרגשות כאילו מהתוספות הזה. בגדול הראש אומר אל תתרגש. הגמרא בהמשך כבר פה, היא בעצם כבר דחתה את זה, ועזוב. מאיר, התרגשת יותר מזה, מה?
אבל הראש גם זאת אומרת שאפשר לעשות את זה.
הראש מסביר כך את הגמרא.
סתם,
מיגו
אחר.
האם זכור לי כרגע עוד מקרים של מיגו כזה?
כל מיגו כזה בנוי הבעיה של
גמרא. זה יכול לעמוד כאילו בהם אחרים. או שהראש אומר לו, תראה את הכלל.
אז אני לא זוכר. אני אומר לך בכנות, אני מניח שאי פעם שמעתי מרבותיי משהו, אני פשוט לא זוכר. אם הייתי מסכם אז במחשב, הייתי פשוט מחפש עכשיו, אבל זה במחברות. כן, אני יכול לחשוב באיזה מסכת למדתי את המיגו ולהתחיל לחפש. בגדול, התוספות כמודל, בוא נגיד מה התוספות מייצרים, שמיגו, כשהוא עובד כבירור, הוא יכול לעבוד גם על אסתטיקה של איזה טענה יותר יפה לטעון אותה, למרות ששתיהן מבחינה משפטית בעלות אותה רמה. זה מה שהתוספות כאן מייצג. יש לי מיגו אסתטי. האסתטיקה נותנת מהימנות. כלומר, כשאני בוחר להיות מכוער, מה זה אומר? זה אותנטי. למרות שזה פלא, כי בכל מקרה, כל הטענות פה מטבעם הן טענות חיוב. המיגו המקובל הוא שיש פער בין הטענות במצב המשפטי שלהם, לא באסתטיקה שלהם. פן עידן, בבקשה.
אני לא מבין למה אנחנו...
למה אני מתרגש?
לא, למה אנחנו נסים כל הזמן לברוח מזה שבן אדם רוצה לשלם פחות כסף? כאילו, למה לא להסביר את כל הדברים האלה בזה שבן אדם רוצה לשלם פחות כסף? עצם זה שהוא משלם יותר כסף, זה אומר שהוא נאמן.
שזה אומר שהוא אותנטי. זה יסוד התוספות, אבל בגדול, אבל תזכור שבשלב הזה בגמרא אתה משלם פחות כסף, אבל זה עם תביעה רצינית מאוד ממך, אתה חייב להישבע. עכשיו תזכור שאנשים לא אוהבים להישבע, כלומר יש אנשים שיהיו מוכנים לשלם כסף כדי לא להישבע, לכן זה לא חד משמעי סגור. אתה אומר נכון שהטבע האנושי אומר כמה שפחות לשלם, אבל הטבע האנושי גם לא רוצה לשקר בשבועה, ולכן בסופו של דבר השקלול פה, מה יותר אסתטי, מה יותר טוב לטעון לבן אדם, זה בדיוק שני הצדדים. אתה יכול מצד אחד להגיד, האסתטיקה גובר, אתה יכול להגיד, הכסף גובר. אתה צודק. לכן זה מורכב. בכל מקרה, מבחינת הגמרא, בשלב הזה, הגמרא רוצה לדחות את אילך, ואז מה היא ממשיכה? שמעון, בוא נמשיך. היא אומרת, זה לא מסתדר במילים. כי לטעון שלרשב"א ושתיים חייב, לא נכנס במילים שלו. למה? היא אחי רשב"א אומר... מביילי. הסגנון לא נכנס במילים פשוט. כמו הגמרא אומרת, תיאורטית יכולתי לסבול את זה. רק לא נכנס טוב במילים. אלא לעולם, אני אומר, שתיים פטור. ואלא חייב. אז מה הבעיה שלי? אז למה בסלעין דין רין אני פותר בשתיים אם לא מדין הילך? ואז מה אומרת הגמרא? שאני אחה. כן, שבעצם לטענת רש"י ותוספות, הגורם הזה כבר קודם לכן היה... היה ברקע, כבר קודם לכן ידעו אותו, כאילו, מי ידע אותו? רבי עקיבא. כל דברי רבי עקיבא משיב אבידם מלמד, שהוא כבר חשב על הגורם הזה, אז מה משתנה? משתנה דבר מאוד פשוט. מה שמשתנה הוא המשקל שאני נותן למסייע להשטרה. למעלה אמרנו, מסייע להשטרה זה מסתבר שזה הפירוש הכי טוב של השטר, פה לעומת זאת איך רש"י מתבטא, העדים החתומים על השטר מעידים כדבריו שלא היו אלה שתיים. ולכך לא פרשו מעניינם, וכך אין צריך שבועה. מה שמשתנה הוא שאני הופך שטר של סלעים, לאומר, הפירוש הכי טוב שלו זה שתיים, אני אומר, לא, כשכתוב סלעים בלי מספר, זה כאילו כתוב מפורש שתיים. פשוט כתוב. ואם זה כתוב מפורש, אז מה אני יכול לומר לעצמי? אולי באמת שטר רגיל הוא לא הילך. ושטר רגיל... אתה תשבע, אבל במקרה הזה יש שטר מפורש שאומר מה הסכום, טוב, המקרה סגור. יש עדות מפורשת של עדים שמספרים כמה זה היה. כן, בלשון הרמב"ן, מי שראה אותו, הרמב"ן מתלבט בשאלה האם בשטר של סלעים דינרים, באמת לא מתלבט, יש לו דעה, אבל הוא מביא איזה מחלוקת, דיון. האם בשטר של סלעים דינרים אפשר לחייב את הנתבע להישבע שבועת הסת? כי הוא כופר בכל, הרי הילך הוא, כלומר, הוא כופר בכל כי הוא נתבע חמש, הוא הודע בשניים, בשטר כתוב שניים, האם אני עכשיו אגיד לו על השלוש, תשבע שבועת הסת. אז הרמב"ן רוצה לקלוט את זה בשאלה, האם אני באמת אומר את דברי רש"י עד הסוף, כי אם אני אומר שיש ממש עדים מפורשים, כאילו שעידו במפורש, הלוואה היא שתיים, אם, זה כאילו השטר זועק שתיים ולא חמש, כאילו, אתה צריך להסביר פה, אני חושב שפספסתי מה שאני אסביר. החמש פה, בשלין דינרים, זה לא שהוא אומר, השטר כתוב שתיים, גם את המיל ובעל פה של שלוש, אלא מה היא הטענה? שבשטר זה חמש. אז אם אני אומר, השטר מוכרע, אז מה שהשבועת עשית, הבאת העדים. לעומת זאת, אם אני אומר שזה עדיין רק ברמת ההסתברות, שזה הפירוש, הכי, לא שזה סימן קריאה מוחלט, אז נשאר עדיין מקום, למה? להגיד שאתה תשבע שבועה, כי אין ראייה מוכרחת. הרמב"ן עצמו נוטה לחשוב שיש שבועת הסת. מלשונו של רש"י דווקא משמע שזה סגור. סגור לגמרי. זה כאילו ברור שהשטר הזה הוא שתיים. אז מה שקרה בו זה שהגורם שמסייע להשטר, אני חוזר, לדעת אותם ראשונים, היה ברקע דברי רבי עקיבא, כל אחד בצורה שלו רש"י ותוספות, אבל פה הגמרא אומרת הוא גורם עצמאי כי היא העצימה את משמעותו. בסדר? בואו נמשיך. דבר דומה קורה עכשיו גם באי נעמי השני. אי נעמי משום... כן, אותו תהליך ראינו קודם ברש"י. רש"י השתמש קודם בשיעבוד כדי להפוך את השטר להילך. עכשיו הוא הופך להיות גורם עצמאי. גם אם הילך חייב, הוא עדיין יכול להיות גורם פטור. כן? שבואו ננסה להבין את הסיפור הזה של כפירת שיעבוד קרקעות. יש דין של אין נשבעים על הקרקעות. היום אני בוא לא אדבר, למה? ואיזה רקע, זה דורש הרבה התבוננות, אבל זה הרקע לכל. אין נשבעים על הקרקעות, נשנה בשבועות.
ואיזה קרקע בכלל
נשמע קרקעות? אני בא ותובע ממך קרקע ש... ואתה מודה בחלק, נגיד אני טוען, אני מכרתי לך... שתי שדות, ואתה מודה באחד, ויש פה ויכוח על קרקעות. זה יכול להיות על סימון גבולות, על כל מיני דברים. כן? המשנה בשבועות אומרת אין נשבעים על קרקעות, חשוב לציין, זה חלק ממארג רחב, אין דיני שומרים לקרקעות, אין דיני הונאה לקרקעות, תרצו מחר נדבר על זה קצת יותר, יש כלל, זה נקודת המוצא של הדיון, אין נשבעים על הקרקעות. עכשיו אומרת הסוגיה כאן ששתי העריות הולכים לגבות אותו מקרקע, לכן יוצא שכשאני תובע ממך חמש ואתה מודה בשניים, למרות שהילך חייב, אבל היות וגבייה אתה היות וגביית החוב הזה היא מיועדת בקרקעות, אנחנו מחשיבים את זה כשבועה על קרקע, וזה נקרא כפירת שיעבוד קרקעות. אני כופר בשיעבוד של הקרקעות, ולכן אנחנו בעצם מתווכחים על קרקע, ולכן אין נשבעים על הקרקעות, תופס גם כאן. שכולכם, אני מקווה, חשים את האי הנוחות קצת במעבר הזה.
שטר, זה לא שבא, שטר.
כי בסופו של דבר, על מה אנחנו מתווכחים? אנחנו מתווכחים על הקרקע או על המנה שאני טוען שלוויתי לך? אני מתווכח איתך הרי על מנה. אני לא מתווכח איתך על קרקע, אני מתווכח איתך על מנה. הקרקע הוא רק מה? הגיבוי ממנו יגבו את המנה, אבל אני לא מתווכח איתך באמת על קרקע. אז לבוא ולהגיד שכל מלווה הופך אוטומטית לקרקע, זה דורש הסבר. משהו פה, יש פה קפיצה שהיא בעייתית. וזה מה שהגמרא אומרת. הראשונים יעצימו את זה עוד יותר, רק להסביר את השאלה. יש לנו מחלוקת בסוף ברבתרא, שיעבוד הדאורייתא או דרבנן. למה אתה אמר שיעבוד הדאורייתא מדאורייתא, כל מלווה יוצר שיעבוד גם מלווה על פה. תכירו את המושגים. כפיר לא מלווה בשטר, גם מלווה על פה. מדרבנן, אותה דעה מה אומרת? היות ופחדו שהלקוחות, מה יקרה להם? לא ידעו. אז איך אדם יגן על עצמו? הוא קונה קרקע, איך הוא יודע שלמלווה, למוכר אין הלוואות? אז לכן באו ואמרו מדרבנן, רק מלווה בשטר, כי יוצא לו כל, לא מלווה בעל פה. יש דעה אחרת, שמלווה הוא דרבנן, שמדורייתא אין בכלל שיעבודים, סליחה, שיעבוד הדרבנן. חכמים ראו, מה הם ראו? שהמלווים לא מוכנים להלוות, כי הם שואלים את הצו שלה מאוד פשוטה, מאיפה אני אגבה? ודרבנן, מה תקנו? שיעבוד למלווה בשטר. כאילו, מצב הביניים בעצם הגמרא אומרת, הוא מצב לא הגיוני. למה מלווה? אם מלווה יוצר שיעבוד לכל ההלוות, אם הוא לא יוצר שיעבוד גם לא למלווה בשטר. איך הגעתי למצב הביניים? ההנחה היא שהיה רקע דאורייתא שהיה שיטתי, או אין שיעבוד או יש שיעבוד, ורבנן יצרו את החילוק. במילים של משמעות, בסדר? האידאות האלוקיות הם היו או שיש שיעבוד או שאין. במציאות האנושית הסבוכה, בתרבות, בהיסטוריה האנושית, פה צריך מעורבות של בני אדם כדי מה לעשות, כל מיני פשרות כאלה. בסדר, זה בגדול מה שהגמרא אומרת. עכשיו, שואלים פה הראשונים שאלה אדירה, למה אדם אמר שיעבוד הדאורייתא? אז כל מלווה הוא יכול להיגבות מקרקעות. אז אם אני אומר כפירת שיעבוד קרקעות, אז מה זה אומר? שבעצם כל מלווה צריך לחשב מדאורייתא כפירת שיעבוד קרקעות. אז איך יש שבועת מודה מקצת בכלל מן התורה? עכשיו, זה לסוג השאלות שמה כל אדם שקורא אותה מבין?
בטוח יש תשובה.
בטוח יש תשובה. כולם מבינים שיש פה, זה כאילו שאלת חשיבה שאתה יודע מראש שבטוח שיש תשובה. כן? כלומר, ברור שיש שבועת דאורייתא, וכולם מבינים שמשהו פה לא בסדר. שאני חוזר למה שאמרתי קודם, כולם גם מבינים שמשהו בכפירת שיעבוד קרקעות לא בסדר. כאילו, כי הולכים פה בעצם ורוצחים לאט לאט את מי? את מודה במקצת. בעצם מה שהגמרא עושה כאן, מילה הילך. מילה ששטר הוא הילך. אבל ברגע שאתה עובר גם לקרקעות, אתה בעצם מתחיל להגיד שאין בכלל שבועת מודה במקצת בשום מקרה. כאילו, המהלך בעצם שמתברר פה בגמרא הוא שסוגיית הילך בהקשר הרחב שלה, כאן היא טוען גם למען אמר הילך חייב שזה אותו תהליך. לאט לאט מה היא עושה לעולם השבועות? מתחילה להוציא אותו. משהו פה, כאילו, משהו פה לא כל כך בסדר. בוא נגיד ככה. כן, אז אני כבר נתתי לכם איזה קרית לנחמה, שאמרתי, תזכרו שיש כבר שבועת הסת לרב ששת, ואולי גם הדיון פה הוא כבר, כאילו, אז יש שבועת הסת. ובגדול, אנחנו פה עומדים מול כוחות, הייתי אומר, כוחות למדניים שהולכים בעצם לטעון שבלומדס אי אפשר להשביע בעצם בן אדם. וכולם מבינים שמשהו פה לא בסדר, ולכן הצורך קצת לענות לזה. בסדר? אז זה בעזרת השם מחר. בסדר, אני לא הפצצתי יותר מדי, אבל אני אומר לכם, יש לזה פה תוספות, לא נורא קשה. אם קשה למישהו, שיבוא אליי. יש איזה רמב"ן בשבועות, תראו קודם את הגמרא בשבועות, שגם הוא עוסק בשאלה הזאת. הוא מצטט רימי גש שנמצא גם פה בסוגיה. כולם ברור להם שמשהו פה לא בסדר. יש גם ממש למטיבי לכת, על זה רב חיים גדול בחיבור לרמב"ם. זה, אני אומר, מי שרוצה, שיהיה, אולי ביום חמישי נעשה חבור לקרוא אותו. אבל בגדול, זה נושא אחד. מה שנשאר עוד להשלים פה זה עוד ענייני הילך, עוד לא גמרנו, כן? כבי הראיה שלנו, רק לגמור אותה, הגמרה עכשיו הופכת את הראיה, והיא יוצרת אותו דיון בדיוק, רק שבמקום שהוא התחיל כראיה הילך פטור, הוא הפך להיות ראיה להילך. הוא התחיל כהילך חיה והפך עוד פעם להילך פטור. בסוף הגענו לאותה מסקנה. ובגדול, אם נסכם רק את הראיה הזאת, הראיה הזאת בעצם ראיה שנראה ממנה שהגמרא חושבת שהנתון היותר פשוט מהו? לומר שהילך פטור, נכון? ובגדול אני אגיד אחרת, הגמרא כאן גם טוענת, וזיקר למה שנאמר פה לפני דקה, הגמרא בעצם טוענת שאולם השטרות באיזשהו מקום כולם מבינים שהוא מופקע באיזשהו מקום מאיפה? משבועות. בעצם כשיש שטר בסיפור, אל תשביע. האם אפשר לדמוד מפה משהו על הפשטות, מה חשבו התנאים, ומה הייתי אומר, המגמה של הסוגיה? תחשבו על זה, בסדר? תיארון.